הסוגיה שאני רוצה לעסוק בה נמצאת בפרק כ"ב, פסוקים א' עד ט"ז, סוגיית אכילת תרומה וקודשים. כשניסיתי לתת לה כותרת, אז הכותרת שנתתי זה סדרי הקדושה, נקודותיים, יסודות באכילת תרומה וקודשים. נורא הייתי מבסוט מעצמי כשמצא לי כזה חכם. צריך להגיד את זה לאבא שלי ככה ש... לא יצא, כן, לגמרי. איזה מכון נורא, הוא רצה אוניברסיטה, בסוף מה קיבל? רב. לא נורא. יש לו בן יזם הייטק, זה גם משהו. סדרי הקדושה, למה? כי אחרי שבעת הפרקים הראשונים של הספר, שמאוד ממוקדים בקורבנות, נפתח מהלך שהוא למעשה נמצא גם בתוך הקורבנות, אבל הוא שוזר את כל הספר, והוא מסרטט את סדרי הקדושה כמעט בכל מעגלי החיים של עם ישראל. מהלך בין הזמנים אז הפסדנו חלק נכבד מהרכיבים הללו שנמצאים בקדושים תהיו, הכי פשוט סרטט את הכותרת הזאת, ומאכלות אסורות, והגישה אל הקודש, ואחרי מות, בזאת יבוא אהרון אל הקודש. המון מעגלים במקדש, מחוצה לו, בבית, באכילה, בכל מיני תחומים בחיים של עם ישראל, שא' אנחנו מצווים לחיות שם בקדושה, והתורה טורחת בצורה מאוד מפורטת לסרטט את סדרי הקדושה הללו. מובלעת כאן כמובן טענה שספר ויקרא הוא ספר הקדושה, כלומר הוא הספר שנושאו המרכזי זה הקדושה, בהתחלה בתוך המקדש ודרכי העבודת הקודש, הקורבנות, אבל משם זה מתפרס מחוץ למקדש עד לפינות הכי קטנות. ולכן בספר ויקרא בכמה צמתים יהיה ריבוי מאוד גדול של מצוות שהם מכל מיני כיוונים מנסות לפרק את מושג הקדושה הזה, פעם אחת להסביר אותו, פעם שנייה לפרט אותו. לכן גם הספר הסתיים בהר בחוקותיי, בירידת בפרשה שלנו זה יהיה קדושה בזמן, מועדים, אלה מועדי השם יקראי קודש, אשר תקראו אותם במועדם, ומועדם דווקא כי זה מועד הקודש, זה מה שנקרא במושגים המאוחרים שלנו קדושת הזמן, ומשם זה יפליג הלאה בסוף הספר גם לארץ. מושג האחוזה שדיברנו עליו בשנים קודמות ובכלל, והשמיטה, וכמובן השבת שמרחפת פה, ושבת הארץ, וזה הכל סדרי הקדושה, זה כותרת העל, בסדר? או אם היינו רוצים לקרוא את זה בשם של הספר, זה הקדושה וסדריה, מעגליה. צורך העניין, זה גם ככה נשמע יותר ספרותי, אולי בתוך זה אני גזרתי פרשייה קטנה שהיא עוסקת בתחום הזה של תרומה, קודשים ותרומה, ובעיקר בסוגיית אכילתם, האכילה שלנו. נגענו כשדיברנו על הקורבנות, נגענו קצת בסוגיה הזאת שדיברנו על זה שיש כמה רמות אכילה בעם ישראל. אכילה העליונה ביותר זה אכילת מזבח, יש אכילת קודשי קודשים של הכהנים, בסדר? יש אכילת תרומה, יש אכילת מעשרות, ביקורים, זה רמות שונות אבל שקשורות לאותה רמה, יש אכילת חולין בתערה על ידי אדם ישראל. אדם ישראל גם זוכה לאכול בירושלים, מעשר שני, פסח, פסח הבכור והמעשר, רמות שונות של אכילה. אז אנחנו, זה קצת ישיק לזה כי נעסוק באכילה, אבל יותר עיקר העניין שלנו להבין באמת כמה יסודות בתוך הדין הזה המיוחד של אכילת תרומה וקודשים, שכבר כאן אפשר לצעוד צעד אחד קדימה ולומר שהיא יכולים לעשות אותה רק הכהנים. רק כהנים אוכלים תרומה, רק כהנים אוכלים קודשי קודשים. יש סוג מסוים של קודשים קלים שישראל אוכלים, שלמים ומעשר שני. באמת נפגוש איזה ממשקים איתם. בסדר? אבל ככלל, התרומה והקודשים, אכילתם היא על ידי הכהנים. זאת אומרת, האכילה שאנחנו עסוקים בה, היא אכילה של הכהנים. באמת ככה פותחת הכותרת. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו. אליהם מופנה הציווי שתכף נפתח אותו, זה ציווי לכהנים. זה המשך של כל רצף הפרשה, שתחילת הפרשה, שפתחה בדיני התאמות כהנים לקרובים, דיני תומת כהנים, ובתוכו הבחינה בין הכהן הגדול לבין אחיו, תחת הכותרת שכי נזר שמן משחת אלוהיו אני השם, וזה יעזור לנו גם לפרשה שלנו, ואחרי זה דנה בפרשה שעסקנו בה בשנה שעברה או לפניה, בדין בעלי מום, עבודת כהנים בעלי מום, עבודה ואכילה. טיפלנו בזה, לא נחזור על זה כאן. עכשיו אנחנו ניגשים לפרשייה השלישית בתוך פרשת השבוע שלנו, שהיא עוסקת באכילת קודשים. בתוך אכילת קודשים יש כאן מקום מיוחד לתרומה. בסדר כהן? עליך מהרה יבנה בית המקדש, אתה צריך לשלוט בפרטים האלה. אם אתה מפספס זה קריטות, זה קרט. לא כמו אנחנו פשוטים, אנחנו עושים שטויות, זה... לקבל בראש הדברים כאלה. אז בואו נקרא עכשיו את הפרשה, נחלק אותה, נסתכל על המבנה שלה והדגשים שלה, ואז נחזור לפרק את המושגים. מדבר השם אל משה לאמור, מדבר אל אהרון ואל בניו, הנה הציווי הראשון, וינזרו מקודשי בני ישראל. רמזתי כבר שלמעלה הנבדלות של הכהן הגדול מוגדר על ידי נזר שמן משחת אלוהיו עליו, וברור שהם באים מאותו שורש, אבל לא ברור שיש ביניהם קשר. כי כאן ינזרו, זה כמו נזיר, ושם זה נזר, כתר. גם הכתר הוא מנזר כנראה את המלך או את הכהן משאר האנשים. הופך אותו למין נזיר, מיוחד, מפריש אותו מאחרים. בסדר? אבל במבט ראשון זה לא, זה שני נושאים שונים, זה... שמן המשחה הוא כמו כתר שמייחד את הכהן הגדול, אפילו מאחיו הכהנים. וכאן ינזרו, זה ינזרו מקודשי בני ישראל, שזה ציווי שאותו אנחנו רוצים לברר. ולא יחללו את שם קודשי, אם הם לא ינזרו, אשר הם מקדישים לי, אני השם. ופשטו, צריך לסרס את המקרא ולדרוש אותו, כמו שאומרים המדרשים חלק מהפרשים, ולהגיד, וינזרו מקודשי בני ישראל, אשר הם מקדישים לי, ולא יחללו את שם קודשי, אני השם. אם לא אומרים ככה, אז יש כל מיני הסברים אחרים, אבל זה ההסבר הכי קל, הכי פשוט, ונסתפק בו. אמור עליהם לדור, אמור עליהם. עכשיו הוא מפרט, זה היה הכותרת. שמושג המפתח שלה זה להינזר מן הקודשים. אמור עליהם לדורותיכם, כל איש אשר יקרב מכל זרעכם אל הקודשים אשר יקדישו בני ישראל להשם. קרב כאן בקריאה ראשונה זה יתקרב, כלומר זה מה יהיה קרוב? ייגע, ייגע. ותומתו עליו, אופ, הנה הבעיה, ונחרטה הנפש ההיא מלפני אני השם. בפשט משמע ככה, מגע עם הקודשים כשאדם תמה, ונחרטה הנפש ההיא מלפני, קרת. קשה. כי מה, על נגיעה בקודש, קראת? מה פתאום? אין מצב. לא רטו בשום מקום דבר כזה. מתבקש שהיקרב הזה זה משהו אחר. מה זה? חילה. אז למה כתוב יקרב? יקרב מכל זר אחר. טוב, צריך לדבר על זה. וההוכחה שזה באמת החילה היא באה בפסוק הבא. כי הפסוק הבא ממשיך איש איש מזרע אהרון. והוא צרוע עוזב, קרי דוגמה של תומעתו עליו, בקודשים לא יאכל עד אשר יתהר. הנה נאמר פורש. נאמר כבר מה הוא צריך לעשות, אבל גם נאמר, לכאורה גם הפסוק הקודם עוסק היקרב הזה שהוא מדבר עליו, והוא עוסק בלאכול לכאורה, לא בנגיעה. ככה גם רש"י מביא על הדף. לא רק צרוע עוזב, והנוגע בכל תמי נפש, או איש אשר תצא ממנו שכבת זרה, תומעת קרי. או איש אשר ייגע בכל שרץ אשר יטמא לו, תומת שרצים, או באדם אשר יטמא לו מהשרץ לכל תומתו, נפש אשר תיגע בו, או באמת, או בשרץ, או בכל תמנה ישתמה, וכן הלאה, נפש אשר תיגע בו, וטמאה עד הערב. ידיעה חדשה. טומאה מצריכה הערב שמש. בסדר? ממתי קוראים את שמה בערבית, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. עד סופה שמורה ראשונה דברי רבי אליעזר חכמים אומרים עד חפה. מישהו פה למד הון עד שמשעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, מתי? בצאת הכוכבים, הגמרא מדייקת שם תחילת ברכות, כולם מתחילים שם ונצרים שם כידוע. הולכים לגמור את השס ותהר, אור, אור את העניינים, סיפורים שרים שם. חזון הגדול של לגמור את השס בבקיאות, תובע במקווה של הכהנים. טוב, שם ייתן לנו כוח. ותמד הערב, ערב שמש, עוד יסוד שאני צריך לדבר עליו. לסילוק התומעה צריך ערב שמש. תומעה זה כאילו תומעה של יום. אם לא כתוב במפורש, אתה ותמה שבועיים כלידתה, כנידתה, תומעות שמתוארות כאן, זה עד הערב. בא הערב, התחלף היום, זהו, אין תומעה. צריך לעשות את הדברים, צריך תמות. נפש אשר תיגע בו תמה עד הערב, ולא יאכל מן הקודשים, זה הנושא, אכילה, כי מרחת בשרו במים. ובא השמש ותהר, הנה הערב שמש עד הערב, ואחר יאכל מן הקודשים. הגמרא מבואר שהכוונה לתרומה. כי לחמו הוא. מה זה הנימוק הזה? נבלה וטרפה לא יאכל את יום העבר, גם של חיית טהורה, אני השם. סיכום חלק א', ושמרו את משמרתי. מהי המשמרת הזאת? ולא יישאו עליו חטא, ומתו בו כי חללו, האם יישאו עליו חטא? במיטה. יוצא שמית כהן תמה שאכל קודשים, חייב מיטה. בידי שמיים. אז תכף נייחס אותם אחד לשני. בידי שמיים. זה לא מיטה על ידן, בידי שמיים. זה קורה. אני השם מקדשם. נקדים את המאוחר ונאמר, אני מקור הקדושה. ולכן, א', ב', ג', ד', יש סדרים. לכן, היסודות שלפניהם. עד כאן חלק א', חלק ב', וכל זר לא יאכל קודש. לא בפרשייה נפרדת, מיד ברצף מזה, דין חדש. זה לא איסור לכהן לאכול כאשר הוא תמה. זאת אומרת, סידור איך הכהן ניגש לאכול את הקודשים המותרים לו באכילה. בסדר? אלא רק הכהנים אוכלים. רק הכהנים אוכלים. כל זר לא יאכל קודש. אסור לזרים לאכול תרומה. אפילו תושב כהן, וודאי שכירו, לא יאכל קודש. גמרא בקידושין למי שלומד בקיאות. בסדר? גמרא מדייקת. קנוי קניין עולם, קנוי קניין שנים. מה זה תושב? מה זה שכיר? המסקנה שלה, אם היינו כותבים רק תושב ועושים קל וחומר לשכיר, היינו אומרים לא, תושב זה שכיר. אבל קנוי קניין עולם יכול לאכול, כי הוא קנה אותו לעולמים. נרצה. כמה שמלן שלא. מי אוכל רק תרומה? קניין כספו. איזה, מה מוציא את האדם מהיות זר, ועל אף שהוא לא כהן, מאפשר לו לאכול תרומה? מה פתאום אדם שהוא לא כהן בטבע, אוכל תרומה? למה קניין כספו אוכל תרומה? אשתו. אשתו נלמד פי פה, באמת רש"י כותב. אשתו נלמד מהפסוק הזה. אבל זה לא קניין כספו, לא קנה אותה. זה. אצל עבד כנעני, קנה השכרת את זה, כמו בהמה.
אבל אישה נקנית גם
בכסף. בכסף, אבל כבר למדנו, שהקניין כסף הזה זה לא שהוא קונה אותה. היא לא עבד כנעני שלו. יש שיעבודים שנובעים מזה. שיעבוד לאישות. הנציב ככה פותח את הדיון שלו במסכת, כל תלמידי הרב איתי לומדים את זה כבר מחזור שני. בסדר, אי אפשר להתחיל מסכת קידוש מלהביא את הנציב הזה. זה לא נכנס למהלך. אבל הוא לא קנה, היא לא חפץ שלו, לא קנה אותה, כמו שאומרים החמרים עם הטבעת. לא, בכמה הוא קונה אותך, תמיד האבא הגוילם עם הבדיחות הלא מצחיקות וכל מיני זה. וסלח לי אדוני, אתה מפריע לי, אני אבא של החתן, נו אז מה? אלא, זה קניין, זאת אומרת זה יצירת זיקה. כסף יכול ליצור את הזיקה האישותית, האיסורית, המדוברת, שהתורה קרא לה כי כך איש אישה ויצחה גט. לכן דרך אגב זה בא בתוך פרשת גיטין, למדנו גידושין מפרשת גיטין, ולמדנו גיטין מפרשת מחזיר גרושתו. תורה רצה בכלל למד מחזיר גרושתו, לא את כל זה. למד מחזיר גרושתו, צריך לזה משיש גירושין, כתב לספר גדול, נתן מי ידע. בפרשה הזאת לימדו אותנו שויצא והייתה לאיש אחר, אז היא יכולה להתקדם, כי כך איש אישה, הוא ועלה על הדרך, זה כי כך. בסך הכל רצו למד אותנו שצריך לכתוב ספר קריטות, ושאם היא הלכה וכבר הייתה לאיש אחר, אז היא לא יכולה לחזור אליה. בתוך זה לימדו אותנו קידושין. זה המבנה. זה המבנה הפשט. נכון? זאת אומרת, הקניין הזה הוא לא קונה את האישה. הוא על ידי הכסף, שהוא מכשיר ששאר לקנות בו עבד קנני, ושם זה ממש קניין גוף. בסדר? ופעולה קניינית, הוא יוצר זיקה, שיש לה שתי משמעויות. אחת ממונית, יורש אותה וכן הלאה, נתמה לה. שתיים, איסורית, מותרת לא אסורה לכל העולם, ומותרת לא נפקמינה, צריכה גט ממנו בטרם תהיה מותרת בחזרה לכל העולם. בסדר? אלה היו 120 שניות של סיכום יסודות במסכת קידושין. נחזור לענייננו. קניין כספו לכן נלמד באמת מכאן גם לגבי האישה, אבל יש הבדל מהותי בין קניין כספו של עבד קנעני לבית קניין כספו של אישה, על אף שבית הגמרא בקידושין היא דנה בזה, החל מדף י' ד' ואילך, שהיא מסיימת את הדיון בקניין אישה עד אזור דף י' ב' י' ג', י' ד' ואילך, המשנה הבאה, היא נכנסת באמת לדיני הקניינים של עבד עברי ועבד קנעני, ומשם המפליגה לכל הקניינים, כל פרק ראשון של מסכת קידושין. בסדר? אז חידוש למדנו כאן שלזר אסור לאכול תרומה, אסור לאכול קודשים. וצריך ברר את זה, מה זה מדרגת הקודש הזו, מה זה מצב הקודש הזה, שאנחנו על אף שאנחנו עם קודשו ומלכת כהנים וגוי קדוש, אנחנו זרים כלפיו, כאילו מתחילים להסתרטט פה גבולות. הגבולות הראשונים סורטטו שגם כשאתה כהן ואתה איש קודש ומותר לך לאכול קודש והוא לחמך, אסור לך לאכול את זה תמה. יש סדר איך אתה אוכל את הקודש, איך אתה ניגש אל הקודש. עכשיו נחשף מעגל שני, יש בכלל מעגל של אנשים שאסור להם לאכול קודש. או פתאום יש בקיעה בדבר הזה, יכול גוי. ישראל לא יכול לאכול קודש, אפילו אם הוא קנוי קניין עולם, אפילו אם הוא נרצה לכהן. גוי צ'יק יכול לאכול קודש. איזה גוי? זה מין גוי שא' קנו אותו קניין כספו, בית הוא מקיים מצוות כאישה. אם הוא ישתחרר, גון שיברר, יהודי. עכשיו הוא יהודי למחצה. שונה. את הקודש זר לא יכול לאכול. אדם מישראל, תלמיד חוכם הכי גדול, לא יכול לאכול. מי שנקנה קניין כספו לכהן, מה קרה לו? מה, הוא בטל לכהן? מה זה, הלכות תערובות?
לכהן, אבל
הוא איך?
כמו נתקלו, נתחלו המאות. אוכל את זה, אבל לא אוכל.
מה אוכל?
את התרומה, הוא משתמש בזה.
לחמו, אח שלי, סלטים. למה אתה מדבר? כתוב, זה דרך רב, זה רשי מפה, רשי מבין, סלטים, בטח. אבל גם אסור, צריך לעשות קומפוסט של תרומה. לא, אסור לזה, אתה יכול להגיד, מה שהוא אוכל, מה שלחמו. אבל הפסולת היא כבר לא קודש, היא פסולת, לא, גם הפסולת. אי
אפשר להביא את זה.
היה להם פחים של תרומה, ודאי. כמו שיש לנו פח של שביעית היום ב... באיזה, למי שאוכל את זה, פח תרומה? צריך להרכיב את זה על ידי זה.
כן,
אתה עולה
להעביר את זה.
טוב, זה מה שאמרתי עכשיו, זה לא מדויק. זה בשיעור האחרון ככה בתרומות, אנחנו לומדים תרומות עם הרב מורדכי, זה בדיוק דנו, זה מה הגדר, זה המקום הזה פה, של שמרו את משמרתי. משמע שמה כמו בשביעית, שאני, אסור לי להפסיד בידיים פירות שביעית ותרומה. אבל אני לא חייב להגן על התרומה שהיא לא תיפסד. נרכבת, נרכבת.
בהמות מותר להביא לאכול את זה?
איך?
לבהמות של הכהן.
של הכהן בטח. מריץ לפני כלבו. ודאי. לא, אבל זה אכילה, זה לחמור, זה כתוב. זה, אתה שואל שאלה טובה. אבל התשובה כבר נמצאת כאן וצריך לפתח אותה, אבל לחמור. זה עוד פותח, עוד שאלה, מאיזה מין קודש זה? מצד אחד אומרים להם זה קודש, זר אסור לאכול אותו. צריך לאכול אותו רק בטהרה. אבל כשאתה אוכל אותו, לחמור. עשה אותו על האש, תעשה אותו, תעשה שלו מה שאתה רוצה. אה?
השם יקדש אותם.
אז ברור שיש פה מפגש, זה הקדושה של הכהן והקודש שבדבר. איך העבד כנעני הזה נדחף פה?
כי הוא אוכל מלחמו של הכהן.
זה הגדרה כבר, זה הגדרת התלות שלו. מה הגדרה שלו שמאפשרת לו לאכול את זה?
הגדרה ארוכה. אולי בגלל שהוא, דווקא בגלל שאין לו מעמד, הוא יכול להיטפל. אבל אם יש לו מעמד, הוא לא יכול להיטפל.
אוקיי.
אם הוא ישראל...
בואו נראה עוד דוגמאות. ובת כהן, ברגיל כשהיא באולפנה, היא יכולה להביא סנדוויץ' תרומה? לגמרי. מותר לכבד את החברות? כהנות?
אם הם תאורות
עושים חברות הקודשים של הרב אליעזר וטוחנים תרומות כל ה... סלח לי אדוני, יש לנו חבורה פה של קודשים, אתה יכול לתרום לנו איזה משהו? לא בריאה ממון השבר. ובת כהן כי תהיה לאיש זר, היא בתרוצת השוקות הקודשים לא תאכל. חתונה לאיש זר היא קשרות לאדם שאינו כהן, מפקיעה את היכולת שלה לאכול קודשים, מפקיעה את הזיקה שלה למי חולל בה את האפשרות לאכול. למה היא אכלה מקודם? היא בת של כהן, של אבא שלה. היא נשאות לאיש זר, מפקיעה את היכולת שלה לאכול. שימו לב, ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה, איי, וזרע אין לה, ושבה אל בית אביה כי נוריה, מלחם אביה תאכל. זה בתנאי ש... זה לא אין לה. זאת אומרת, לא נשאר... על אף שהיא בעולה, על אף שהיא כבר לא... היא הייתה נשואה. אם לא נשאר זרע מהזר שהייתה קשורה אליו, היא חוזרת לאכול בתרומה. פסטינים שונים. אה? מה זה הקשרים וקשרי הקשרים האלה? וכל זר לא יאכל בו. עוד פעם התורה מסכמת. עד כאן חלק שני, בסדר? איסור אכילה לזר, אבל גם היתר אכילה של עבד כנעני לאפוקי, עבד עברי לרמותיו השונות, של בת כהן בבית אביה, בת כהן בנעוריה ובת כהן ללא ילדים, גם היא הייתה נשואה, להוציא דין הפקעה, להוציא מי שהתחתנה עם זר. כאילו הניסויים שלה לזר הם מעתיקים אותה ממעגל אוכלי הקודש, הופ, למעגל של זרות.
וגם הפוך.
וגם הפוך, ההשתייכות מחדש. אם אין בה, לא נשאר בה רושם של זר. כן. זה דין שהוא לא מופיע, יש פה נגזד מנו דין מענה שלו, ופה זה ש... אישה מישראל, לפי זה גם אישה מישראל שהתחתנה עם כהן, זה ברור, דייקנו את זה מרשי מקודם, מקניין כספו, יוכלת ב... כן. עכשיו בעלה נפטר ואין לה ילדים. אסורה לאכול. אם יש לה ילד, בנה מאכיל אותה בתרומה. בנה מאכיל אותה בתרומה. משמע מכאן, כן. צריך לברר את זה.
שבזכות הבן, אז היא יכולה לאכול.
היא נשארה כהנת, כאילו.
אם יש לה פה בנות, אם התחתנה עם זר ויש לה בנות.
האם ביתה מאכילה אותה?
לא, אבל הפוך. התחתנה עם זר ויש לה בנות.
אתה שואל אם בן אין לה, זה בן זכר דווקא.
שאלה אם בן זה זר.
זה שאלות של מרוקאים. אשכנזים שואלים שאלה. אשכנזים מודרניים לא שואלים, זאת אומרת, הם שואלים בלב הפולנים, אבל הם לא. ומכאן ראיה לספר השלישי שלי, ש... המרוקאים והפולנים זה אותה עדה. רק
אחד בפנים אחד בחוץ.
אחד בצפון אחד בדרום. סינר אותו סינר.
אפשר לומר שהאישה היא גם סוג של מטפלת, היא הכלי, היא המקבלת.
לך תגיד את זה לאשתך.
הגבר זה שקובע.
יודלת. דין נוסף לדיני האכילה, ואיש כי יאכל קודש בשגגה. מה קורה כאשר בן אדם אוכל קודש? הוא אוכל קודש, הם חייב איתה. אבל אם הוא אוכל בשגגה, ויסף חמישיתו עליו, דין חומש, ונתן לכהן את הקודש, גם את הקודש בתוספת חומש. מבואר במשנה ובגמרא, מה שלא נדפל בו, שצריך לתת חולין, חמיד דיקוי, אם אתה צריך לתת חולין, והחולין האלה הופכים לקודש, דין מיוחד, ותשלומי תרומה. אתה צריך לשלם על תרומה, אתה לא יכול לתת תרומה אחרת, אתה צריך לתת חולין, והחולין האלה יהפכו לתרומה. כאילו הועיל ואתה לקחת ממרחב הקודש, כן, אבל איזה כנס? זה כנס שאתה צריך להעתיק מעולם החולין.
מאיפה הוא
ייתן
תרומה?
מעולם החולין, הוא יכול לקנות. אפשר לקנות תרומה, מכהנים. בזול, זה יותר זול, יותר טוב. דיגמתי אותך, אחי, סידרתי לך. לא כאילו לסגור טובות ענה, יושבים על זה, לא בכלא. הפרקליטות רוצה היום כלא, אבל זה פרת מרמה, פרת אמונים. לא זה, קונה מכהן, סטוק ונותן לו. יותר מזה, זה כאילו בגלל, אבל זה לא של הכהן.
כל הכהנים.
או, זה ממון השבט. אז מה, אבל זה הגדרה ממונית? לא, משמע כאילו שאתה בגלל שלקחת, כאילו, זה לא משהו ממוני. ואתה מיעדת מהקודש ואתה צריך להשלים אותו חזרה.
אז אתה ממעט עוד הפעם. אתה לוקח.
זה עוד אספקט כאילו של המרחב הזה שאנחנו מנסים כאילו בינתיים רק לגוע, לשאול בו. כאילו יש שייכות לקודש. ואם אכלת בימי זית, חייב מיטה. אתה לא משלם חודש, אתה לא יכול, לא קונסים אותך כי אתה לא יכול לחפר על זה. אבל אם אכלת בשגגה, אם אכלת בשגגה, אז החומש הוא כפרה, ככה משמע לפחות מחלק בהגמרות והראשונים, החומש הוא כפרה, אבל משמעות הכפרה הזאת היא מתרחשת רק על ידי שאתה התחום שאתה זר אליו, שהוא זר מבחינתך, אתה זר אליו, אם אתה מיעטת אותו, אתה צריך להשלים אותו חזרה, לא בגלל שאתה צריך לסגור בעיה ממונית מול הכהנים, אחרת זה רק תרומה שכבר הייתה שייכת לכהן. ומה עם תרומה שעוד לא שייכת לכהן? הבן אדם הפריש שם בשדה, באו החבר'ה, עשו חפלה על התרומות שלו בטעות, הם אמרו לו, אחי תשאיר לנו ארגז מלפפונים. הוא אומר, השארתי לכם בצד שמאל, הם היו שטועים, צד ימין, זה הפורים. אבל היה לי אתמול תחקיר ביטחוני, קבל אלוף משנה, שאל אותי, האם אתה נוהג להשתקר? אמרתי לו, כן. הוא ראש ישיבה וזה בפורים, אמרתי לו בפורים להתבשם, לא להשתקר. הוא אומר לי, לא, הכוונה לאבד, להשתקר, אני מתכוון לאבד שליטה. אמרתי לו, אצלנו לא מדהים.
אבל איך התרומה הופכת להיות, איך החולין שלו הופכים להיות קודש?
תבוא ביום שישי באחת, תבוא ביום שישי באחת, שמע את מורנו ורבנו, עטר את ראשנו, גדול הדור, רב מורדכי, מנסה לעם, ללוש את כל הדברים האלה ולהגדיר. זה נכון? שאלה טובה, זה הגדרה? כן. כי אפשר להכיל שם קדושה. זה מתחבר ליסודות יותר עמוקים, שהם תכף יצופו מפה, שאתה, כשאתה מפריש את התרומה, הרי התרומה יכולה להיות גם פה, גם פה, גם פה, גם פה. מי עושה שדווקא החתיכה הזאת תהיה תרומה? אתה מכיל עליה שם תרומה, אתה מקדש אותה. אתה קובע, ניתנה לך כוח לקבוע שעכשיו הקודש זה בדבר הזה שהרמתי, לכן קוראים לזה תרומה. אז אתה מכיל שם קדושה. אז אם זה ההיגיון, אתה גם יכול להכיל של תרומה, הלכו לי. כי בדי שזה נובע מזה, מחיוב שהוא זה שעולה מפה, שהמשמעות של דין חומש היא, שאם אתה מיעטת מן הקודש, ממה ששייך לקודש, ממה שהוא שייך לקודש, חוץ מהעניינים הממונים שלך עם הכהן, חוץ מהכפרה שאתה צריך לקבל, אתה צריך להשלים את מה שמעט את המין הקודש. לא, החומש זה כהן, זה כנס.
למה הכהן עושה
את זה? איך?
כהן שאכל גם בשביל...
יואב, שאלה מעולה, נו טענו. למה כהן לא צריך לשלם חומש?
כי הוא חילל את זה.
הוא מותר לו לאכול קודש, הוא מותר לו לאכול תרומה, הוא מותר לו לאכול קודש. מה, הכהן התמה?
תמה,
הוא בכלל במקום אחר, הוא במיטה. הוא במיטה, השם ישמו. זה הבדל בין כהן לבין זה, חשבת כל היום תעמוד ככה בכבוד בכבוד זמן תאכל ראשון וקידשתו, יש מחיר, תקרא במדבר י"ח תראה זה עסק מסוכן להיות כהן. מה אתה חושב, כנס ככה לקודש הקודשים זה נראה לך הרכבת הקלה? מה מראי בני בית המקדש פתאום יגלו אתה כהן גדול. יש לי חדשות בשבילך, היום זה יותר נוח עם המצית, אתה שם בו כהנים הולכים עם מציתים פה, דיסקית עם מצית כזה, לא משרוקית, מצית.
עצרו להם לנגוש מפיצים ככה.
נכון.
הלוי בעניין זה הוא זר?
איך? הלוי הוא זר, ברור. בדל? הוא גם. תרומה אוכל רק כהן.
מעשר ראשון?
מעשר ראשון זה לא קודש. מעשר ראשון לא קודש, גם מפה התבאר שגם תרומה שנטמעה היא כבר לא קודש. שמע, שמעת טוב? קודש זה רק תרומה טהורה. תרומה שנטמעה היא כבר לא קודש. לכן כהן טמא שאכל תרומה טמאה, הוא לא במיטה. עובר עליו, אבל הוא לא במיטה. למה? מבואר בראשון, כי היא לא קודש. זה מחדד עוד יותר. זאת אומרת, קודש זה לא הגדרה כאילו רק תכונתית, כאילו, כשחל התומעה על דבר, אתה לא יכול לאכול קודש, אבל גם כשאתה לא טהור, אז גם תכונת הקודש שלך כבר היא לא... היא לא קיימת במובן ההלכתי שלה, במובן המעשי שלה. לכן תרומה שנטמעה, אם אכל אותה כהן טמא, זה לא מה שכתוב כאן. הוא לא במיטה. כי, אני לא זוכר אם רש"י אומר את זה, אחד הראשוני אומר, כי היא לא קודש. זה הגדרה שלו. ברור שהיא קודש במובן הפוטנציאלי שלה, אבל היא לא קודש פה, עם הנפקמינות המעשיות שלה. כהן טמא שאכל אותה, לא במיטה. רואים פה שתי הגדרות משני הצדדים לעניין הזה של הקודש. אתה לא יכול לגשת אליו תמי, יש סדרים באיך הכהן יכול לאכול קודש, סדרי קדושה בגוף שהכהן איתם ניגש אל הקודש, אבל זה גם דין בדבר עצמו. הדבר עצמו הוא קודש רק כל עוד יש לו את אותו פרמטר שהכהן צריך בשביל לאכול אותו, טהרה. זאת אומרת, הטהרה היא תנאי, בסדר? הן לאכילת הקודש על ידי האדם, בסדר? הן להיות הדבר הנאכל קודש בגדריו הרגילים שאסור לאכול אותו בטומאה. בסדר? זה חוזר לדבר שדיברנו עליו בעבר, היחסים בין טהרה לבין קדושה, בין טהרה לבין קודש, היות הטהרה תנאי לקודש, אבל פה כאילו פגשנו את זה משני הצדדים. זה אם הכהן הקדוש לא טהור, הוא איננו יכול לאכול את הקודש, זה תנאי לגישה, לא נגיעה, אכילה של הקודש, אבל היות הדבר הזה קודש שנאכל רק בתנאי הטהרה, זה בתנאי שהוא עצמו טהור. שם תרומה שעליו זה שם תרומה טהורה. תרומה טהורה היא קודש. זאת אומרת, רק כשיש את התנאי של הטהרה, אז תכונת הקודש של התרומה יכולה לצאת אל הפועל באופן כזה שאפשר לאכול אותה רק בטהרה. בסדר? ברור, ברור. פשוט מה? ברור. מה ואמינה? איך? ברור, פשוט הוא ברור. לכן היו להם מקוואות בבית כל הזמן, ברור. ברור. מה שכן אפשר לפתח מה ואמינה המוטעית הזאת, זה באמת זה עומד מאחורי מה שתכף נקרא, שכאילו מה ואמינה שהכהנים, מה ואמינה בך שהכהן יכול לאכול תרומה? לא, למה צריך צוות על זה בכלל? בואו נפתח בשאלה הזאת, ניכנס אליה והינזרו. מה זה הינזרו הזה? בואו נתחיל לפרק עכשיו, נחזור להתחלה, נתחיל לפרק קודם כל חלק א', אכילת קודשים בתאר, קודשים, תרומה וקודשים בתאר. ונשאל, מה ואמינה שכהן, אם התרומה היא קודשים, מה ואמינה שאפשר לאכול אותה בתאומה? אה? איזה אבא, מה יכולה בכלל להיות אבא אמינה?
לא יכול לתת מהסטטוס לו.
איך?
לא יכול לתת מהסטטוס לו, הוא כהן, גם שותה וגם שזה, תמיד הוא שאל כהן.
כלומר, אני קדוש, התרומה הקדושה, מצב התאומה והטהרה הוא לא תנאי, זה מה שאתה אומר. כאילו במושגים הקודמים.
אפשר לשאול את השאלה?
השאלה היא מה אבא אמינה בכלל שכהן בתאומה יוכל לאכול? מה הבנים של הכהנים שצריך צוות להם, להגיד להם תנזרו מקודשי בני ישראל?
אין איזה הגבלה של מקום, אין איזה הגבלה של זמן, אין איזה שום הגבלה.
הוא כל הזמן יצטרך לזה.
אז?
אז הקדושה כאילו...
אז מה זה לגביי?
תמין גם אני
גם. איך?
כל מצב שאני, כל זמן, כל מקום.
חולי! אז למי זה קודש?
עם ישראל.
לעם ישראל! מה זה קדוש? נבדל. מי זה נבדל? מעם ישראל. לי זה? לי זה מה? זכו לי, למה? כי אני קדוש, אני נבדל. אתם רואים, יכולה להתפתח תפיסה שאומרת, מה זה אני כהן? אני נבדל מהם. אני נבדל, אני קדוש. אם אני נבדל, אני קדוש, אז מה שהובדל מהם, לגבי הוא לא נבדל. לגבי הוא חולין. כי אני נבדל. בסדר? הצעד הבא זה, אני קדוש בעצם, אני לא צריך תומה, לא צריך תרה, אני לא... זה ההיגיון. אומרת התורה, דבר אל אהרון ואל בניו, דווקא אל אהרון ואל בניו הכהנים, אל תתבלבלו מזה שאתם כהנים, וינזרו מקודשי בני ישראל, וינזרו כאשר הם טמאים מקודשי בני ישראל, כדי לאכול את קודשי בני ישראל. הם לא חולין לגביכם, הם קודשים, זה קודש, ואתה צריך לעמוד בתנאי הסף של הקודש, לאכול את זה טהור, וזה לא חולין לגביך. אמנם אתה נבדל מבני ישראל, אבל אתה נבדל כדי לעבוד את עבודת הקודש, דיברנו בשיעורים קודמים. המקדש הוא נותן לך את הגדרת הקודש שלך, ואם אתה חושב שזה נבדל, שזה קודש, במה שזה נבדל מבני ישראל, להם אסור לאכול, הם זרים, אבל אני קדוש, וזה קדוש, זה נבדל מהם, אבל לא ממני, זה אותה קטגוריה שלי, אני יכול את זה, זה חולין, אני יכול לאכול את זה גם בתאומה. הרי הכהן עצמו מביאים לו סתם, לא תרומה, הוא יכול לאכול בתאומה. הכהנים צריכים להיות כל הזמן תאורים, כי יש להם כל הזמן תרומות, קודשים בבית, אבל עכשיו מביאים לו סתם איזה לחם, לא תרומה, לא כלום, והוא במקרה נגע בנבלה, הוא לא צריך להתאר, כהן. יאמרו הכהנים, אומר החזקוני, יאמרו הכהנים, הואיל ואנחנו קדושים, אנחנו מעמד קדוש, אנחנו נבדלים מכלל האומה, אז הקדוש שלהם זה החולין שלנו. אומרת התורה, אתם מתבלבלתם, אני השם מקדישם, כי אני השם אשר הם מקדישים לי, אל מול הקודש, אל מולי, מקור הקדושה, בסדר? אתם לא הקדושה העליונה, גם אתם מקבלים את הקדושה ממני, ולכן תנאי הסף לאכול את הקודשים שלי, זה תנאי הסף התמידי להיות טהור. מקור הקדושה הוא בהשם, אין לאף אחד, אין לך קדושה עצמית באמת, הקדושה בעצם זה רק במקור. השם נתן לך תפקיד, הבדיל אותך לתפקידך, לכן אתה נקרא קדוש, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, הובדלתם לתפקיד של תקן עולם מלכות שדי, של להביא דת האמת, כל זה והגדרתו. הבדילו את הכהנים לתפקיד מה? לעמוד לפני השם ולשרתו. לזה נבדלת, לזה הוקדשת. הציווי הזה והנזרו, חובת הטהרה כדי לאכול מן הקודשין, בא לומר, אומר החזקוני, אבל זה, אפשר לראות זה, להראות זה גם בכמה מדרשים, ילמדנו ועוד אחרים, היא באה לחדד, היא באה לחדד שהקודשים של ישראל שלהם אסור לאכול אותו, הם קודשים גם מבחינתך. אסור לך לאכול אותה בתאומה. ולא תחשוב שאוהיל ואתה קדוש מהם, אז קודשים שלהם הם חולין לגביך.
זאת אומרת, מה נבחר אתה מראש?
לתפקיד.
זה קראי לגמרי.
איך? מה פתאום? השם בחר. כתר כהונה, כתר מלכות, כתר תורה, בדיוק קראנו
את זה. הוא בחר את זה ולא את זה.
מי? את אהרון?
את אהרון הוא בנה ולא...
שאל גם על אברהם אבינו, מה זה?
זו שאלה.
נכון.
יש בחירה.
נכון, אבל זה לא השיעור.
זכות אברהם. זה שאברהם הוא אברהם.
לא, אתה ששאלת שאלה טובה ואז אתה מתחיל לדרשות של עוד מעט תוציא ערק וגם תחלק עוגיות ותעשה מה... שאלת שאלה טובה, לא חייבים להנפיץ איזו תשובה עקומה.
לא יודע, אני שואל.
אז תגיד, לא יודע, סבבה, גם אני לא יודע. נלך ביחד לרב קשתין, נשאל אותו. בטוח כתוב משהו בספר יצירה, מה זה? והכל מצולם. נראה לי מי שינסה לשמוע את השיעור הזה באינטרנט מת במקום. אסור לאכול תרומה אם נוגעים בו, אפילו שהוא חי. השאלה היא שאלה טובה, אבל היא נוגעת לשאלה לסוגיית הבחירה לתפקיד. הבחירה האלוקית לתפקיד היא, מה זה בוחרת לתפקיד? מה שקיים, הוא קיים כי נטבע בו תפקיד ורק הוא יכול לעשות את התפקיד שלו, ולכן הוא קיים בצורה שלו. אם תחזור עם זה לאברהם אבינו, זה אותו דבר. אברהם אבינו זה לא אדם היסטורי ספציפי, זה הגוף שהתלבש על התפקיד הזה ברצון השם. ברצון השם יש המון תפקידים, וזה הגוף שהתלבש עליו. איך קוראים לזה? נראה כמו אברהם, קוראים לזה אברהם אבינו, אז כנראה אברהם אבינו. שנראה כמו אברהם אבינו, מדבר כמו אברהם אבינו, זה אברהם אבינו. והיידה, זה התפקיד הזה, הסעיף הזה ברצון השם, שהוא הסעיף הכי כללי, כי זה לגלות את מחשבת הבורא בנו, זה אברהם אבינו. עכשיו בתוך זה יש תתי סעיפים לאורך הדורות, התפקיד הזה של הכהונה הוא מופיע באהרון ובנה. אחרי זה נעשה על פי נבואת משה, זה לא על פי כמו שקורח חושב, הרימו אצבעות, עשו קומבינות, זה הפרת אמונים, עניינים. כן,
היה אפשר אולי לומר שהסיבה שכהן גם צריך להיות טהור בשביל לבוא את קודשי ישראל, כי בעומק הדבר, דווקא בגלל שישראל הוא יותר רחוק מן הקודש הגלוי, אז כשהוא מקדש, שהוא בא ומקדש את הפירות, הוא חושף בהם קדושה יותר עליונה, שגם לכהן, גם לכהן היא לא באה בקלות, אלא הוא גם הוא צריך להתאר בשבילה. או שנגיד שבגלל שגם כשכהן מקדש בעצמו...
איפה כהן מקדש?
רש"י אומר, אשר הם מקדישים לי לרבות קודשי כהנים עצמם.
זה משהו אחר, זה...
שגם מזה הם צריכים
להפריש. שהוא צריך גם להפריש. גם קודשים שישנו.
ואז יוצא שמה שאמרתי לא נכון, כי זה לא משנה מי מקדיש, אם ישראל מקדיש או כהן מקדיש, תמיד צריך לראות את זה בקדושה, או שזה כן היה נכון.
לכן הכי טוב מה שאני אמרתי. שהוא המקור, אמרת טוב, התחלת טוב, וזה לא קשה מה השאלה השנייה שאלת, כי גם הכהן, הוא מבגלל תכונת ישראל שבו הוא חייב להפריש קודשים. הוא יכול לעשות קודשים. הוא ישראל. ישראל מיוחד, ישראל נבדל. אבל למה התשובה שלי היא יותר טובה? כי היא הלכה שלב אחד הלאה ולא תלתה את זה בישראל, אלא תלתה את זה במקום. אני השם. ואז תשימו לב שגם הסדר של הפסוק הוא מובן. דבר בני ישראל וינזרו מקודשי ישראל, ינזרו הכוונה, יתרחקו, יפרשו אם הם טמאים, מקודשי בני ישראל, כי אסור לך בפשט לגוע בהלכה לאכול, ולא יחללו את שם קודשי אם הם יאכלו כשהם טמאים. למה כל זה אשר הם מקדישים לי? אני השם מחולל הקדושה. והקודשים האלה הם לי. זאת אומרת, הם שייכים להשם בכלל. והשם נתן אותם לכהנים. אז גם, אז זה לא הם קיבלו את זה מבני ישראל. זה לא קודשים שבני ישראל שהם חולים לגביי. זה בני ישראל, הם רק מגלים את הקודש שלי בדבר. אז אם אלה גם אתה כהן, שמקור קדושתך בי, גם אתה חייב לעשות את זה. בסדר? המנגינה שמובלעת כל הזמן בפנים, אני חוזר עליה, אני חוזר מדגיש לה, זה ביתי צד שלה. זה קודם כל, הקדושה היא לא נותנת אף פעם לאדם מעמד על. היא נותנת לו תפקיד. אחד. לכן מישהו יבוא להגיד לך, אנחנו העם הקדוש, אנחנו העם הנבחר, שלח אותו לאום. שכן, שיפלו עליו בתור גזעני. הוא לא למד, לא קרה ולא שנה. קדושה עניינה תפקיד. למה? כי קדושה זה הבדלה, וזה הבדלה לתפקיד, לפס הזה, הצער הזה ברצון השם, זה קדושה. והחידוש הוא שהתפקיד הוא טבוע בך, לכן הקדושה היא הטבועה בך, היא הפוטנציאל שלך, בסדר? ומקור הקדושה לעולם הוא בקודש העליון, הגילום שלו, כאן פגשנו את זה באוכל, בקודשין. התנאי כמו שאמרנו, אתה לא יכול, אתה כדי לגשת, אתה צריך להינזר מן הקודשים, תכף נראה ממה בקודשים, להינזר מן הקודשים אם אתה תמי. ועל זה כבר דיברנו, תארת, יחסי תא, תארה הקודש, לא צריך להמשיך, כן.
בהנחה שכהן לא קודשים קודשים, אז עדיין הוא...
איך יכול להיות?
לא יודע, הוא לא... כאילו, השאלה שלי היא, האם כהן מתוקף הקדושתו בעצם, מתוקף התפקיד שהוא קיבל, חייב להיות בקדושה תמיד בגלל המגע עם הקודשים או התפקיד שלו?
לא, שניהם, התפקיד שלו בגלל שזה ביאת מקדש, הוא נכנס לבית המקדש על בסיס קבוע. ואם, וגם אם הוא לא אכל קודשים, אחד בית מקדש תמה, בום.
ובהנחה של משפחת כהנים שנגיד לא...
גרה במטולה, גם שמה במטולה, כל ה... למה נראה איך בהמשך שפתאום מתרחש פה מעבר מקודשים בכלל לתרומה? שמתם לב, אז כבר הערתי את זה בכמה נקודות. כי קודשים בכלל, רובם הם מתרכזים באמת באזור המקדש. באזור המקדש. אבל תרומה זה קודשי גבול. זה נמצא גם במטולה. אז גם אם אתה לא פוגש את הקודש בהיבט, את חובת התהרה בהיבט של להיכנס לבית המקדש, ואתה פוגש אותו בזה שמישהו שם לך, אומר לך, משאר, שולח לך אס-אמס, אחי, שרתי לך תות עם תרומה בזה. הוא בלחץ, שם חיפויים מסביב, לא, שמישהו יבדוק, שכולם תבלו ופה, ואיזה ילד תמה, לא יתמה את הפה, ובלגני וענייני, וואו, איזה סרטים זה. אחי, זה שליטה בכוח אדם, חבל על הזמן, אתה לא יודע מה. כל אחד מדבר מהעולם שלו, זה לא שליטה כוח אדם, זה מדבר על מה זה. כפר עליך, מסייעת, גברתי, קדימה. אמור עליהם. כן.
אמרנו שזה מקור הקדושה, הוא זה
שהוריד את הקדושה לכהנים,
שהכהנים חסרים כי הם יכולים להתאמה, כדי לעשות את ההבדלה.
למה חסרים?
כי הוא חסר,
אם
הוא יכול להתאמה,
יש לו אפשרות להתאמה.
נכון, הקדוש ברוך הוא, ברור שאין לו אפשרות להתאמה, כי הוא
מקור הקודש. כן,
נו, השאלה שלי זה איך הקודש יכול להתאמה, אם הקודש הוא בעצם,
כי הוא גם נברא. אתה ענית לעצמך, למה הכהן יכול להתאמה? כי אנחנו חסרים במהותנו, ויש לנו בחירה, ואתה יכול להתאמה, והגוף יכול להתאמה, כי יצא מנו שכבה, אפילו בלי רצונו. דיברת, נתאברה בעמד, יצא מנו שכבה זר, נתאמה. אז אם האדם, ודאי שגם הדומם, כאילו השאלה שלך מבליעה הנחה, שאדם יש לו בחירה חופשית, ויצרה יצר טוב, אז הוא חסר, אז הוא גם יכול להתאמה. החפץ, אין לו רצון, אז הוא לא יכול להתאמה. התשובה היא לא, כמו שהחפץ להתקדשותו, הוא צריך את האדם שיעלה אותו, יעשה אותו לתרומה.
לא דיברה קדוש מלכתחילה, תמיד
דיברה... התכונת הקדושה שמתגלה בחפץ היא לעולם תלויה באדם שיוציא אותה אל הפועל. אפילו המקום, צריך שיבנו בית המקדש. בסדר? אפילו הזמן, צריך את ישראל שיקדשו את הזמנים, שיעשו את זה. תכונת הקודש שבדברים היא לעולם תלויה בעם קדוש שיוציא אותה אל הפועל, בסדרי הקדושה המתוארים בספר שלפנינו.
אין שום דבר קדוש מוחלט חוץ מהקדוש ברוך
הוא. אמת ויציב, אמת ויציב. עכשיו, יכול להיות שאם תגיד זה במקום אחר, ייפלו עליך, יגידו לך, מה, ארץ ישראל, שמאלני, תג מחיר, דדדדדדם, זה הגדרה, לכן פילוסופית נכונה מאוד. כן ידברו איתך על קדושה עצמית של ארץ ישראל. אבל שוב, גם כאן זה לא, זה ודאי לא מיסטיקה ולא עבודה זרה, זה הופעה של השם בדבר שהוא מחכה להוצאתו לפועל, לעם ישראל שישב אותה, זה קיים כתכונה כל עוד אין עם ישראל, עוד לא חלה יצא ממצרים, אנחנו קוראים לארץ כנען עד שאנחנו באים, בסדר?
אז אין שום דבר
לגמרי.
רק מה שישראל מקדשים.
מוציאים אל הפועל.
איך כל הנופים
משהו? הוא אמר, ההגדרה שהוא אמר, הגדרה טובה, אין שום דבר קדוש מוחלט, חוץ מהבורא התברש, הוא גם לא קדוש מוחלט, הוא הרבה יותר עליון, שהוא מקור הקדושה המוחלטת, הוא לא קדושה, הוא אפילו לא קודש. הוא... לית מחשבה תפיסה בכלל. רק האשכנזים הם כל הזמן מנסים לתפוס, אז כאילו מזמינים אותם להזכרה של ספרדים, נותנים להם אידרה לקרוא, אומרים תקרא, בהתחלה הוא אומר אנחנו לא נהגים. אחרי זה שאתה אומר לו חייבים, מה אתה חושב, יש פה 20 חתיכות, מי לא יסגור, מה אנחנו נקרא במקום רע? טוב, אז הוא קורא ומנסה לתפוס. מנסה להבין, בא לך אחרי זה עם שאלות, תגיד הרב, מה זה שכתוב שם? שהם יחזיר אותם בתשובה שלהם. הלאה. עכשיו אלא, מה האיסור? צריך להינזר מן הקודשים בתומעה, אבל מה אסור לעשות כשאני תמה? כבר רמזנו שזה לא נגיעה. אמור עליהם לדורותיכם כל איש אשר יקרב, זו מילת המפתח כאן, מכל זרעכם אל הקודשים שהקדישו בני ישראל להשם, ותומתו עליו ונחרטה הנפשיים מלפני, אני השם. מהפסוק הבא, פסוק ד', ברור שזה אכילה, יקרב הזה. ברור שהאיסור על האדם הוא איסור לאכול, לא לגוע. וכמו שרשי אומר את זה בלשונו הברורה, נקריא אותה כדי לקצר לנו טווחים.
אין קריבה זו אלא אכילה.
אלא אכילה. כי? ואי אפשר לומר שחייב על הנגיעה. שהרי נאמר קראת על האכילה בצו אהרון. ואם על הנגיעה חייב, אז לא צריך חייב אותו לאכילה. אם הוא חייב קראת כבר על הנגיעה, אז מה צריך להגיד לו קראת על האכילה? אבל כשנגעת אתה כבר חייב קראת. חייבים לומר, וככה נדרש בתורת כהנים, וכי יש נוגע חייב? ברור שלא. אז מה זה יקרב? אומר רש"י, אומר התורת כהנים, אומר רש"י, אומר התורת כהנים, יקרב הזה זה בכלל לא מדבר על האדם. האדם חייב כשהוא אוכל. אבל מתי חייב כשהוא אוכל? רק כשהקודשים האלה קרבו כבר. כלומר, אם אדם עכשיו יקדיש דבר, יקדיש פרה, אפילו שחט אותה, היא כבר קודשים, שחטו אותה לשם קודשים, נכון? לשם חטאת. עכשיו הכהנים יכולים לאכול מבשר החטאת, או מנחה, יקדיש אותה, בסדר? כבר גם לעכשיו הביאו כבר את זה לבית המקדש. אומרת התורה, כל עוד לא לקחו את הקומץ, כל עוד לא זרקו את האדם, הקורבן, הקודשים, לא קרבו למזבח. מה שעושה אותם קודש זה לא זה שאתה נתת אותם לקודש, זה אפילו לא זה שחטפו אותם, אלא זה שזרקו את הדם, זה שקמצו את הקומץ. רק אז הדבר הוא נהיה קודשים, הוא השתייך אל הקודש, הוא קרב אליו, ואז חל עליך איסור. כהן שיקח מנחה שלא הקריבו מנה את הקומץ ויקח אותה בתומה ויוכל אותה, לא עבר על איסור. שחטו, עוד לא זרקו את הדם, לקח מהבשר, אכל אותו, שום דבר. קודשים זה רק שהם קרבו אל הקודש. מקודם אמרנו תרומה שנטמעה היא לא קודש, עכשיו אנחנו אומרים בשר שהוקדש, מנחה שהוקדשה, אפילו נעשו בחלק מהפעולות, אבל מה שמתיר את האכילה התהורה בה עוד לא נעשה, אז גם האיסור לא חל. בסדר? במילים אחרות, לא האדם באמירתו עושה את הדבר לקודש, עליו שיש דין הקדש. לעניינים אחרים יהיה בזה דין הקדש. אבל לעניין האיסור, החובה להינזר, והאיסור לאכול בתומעה, זה רק שהדבר הוא קרב אל הקודש. הוא בלשון הוא נתפעל אל הקודש ברצונך, הוא הפך לחלק מה, מה הופך הוא מאותו חלק מהקודש? הפעולה של זריקת הדם, הפעולה של הקומץ, הפעולה שמתירה את האכילה, כאילו הפעולה שמתירה את האכילה בתהרה, היא גם מסרטטת את הגבול מתי זה מתחיל להיות קודש. להינזר מדבר זה לפרוש, כדי לדעת מתי צריך לפרוש, צריך לסרטט קו גבול. וזה כל הדיון כאן, איפה עוברים קווי הגבול באדם? ואין, יש קו גבול בין טהור לבין טמא. אם אתה טהור אתה יכול לאכול, אם אתה טמא תק תנזר, אתה חייב לפרוש, יש לך קו גבול. בסדר, אמרנו מקודם בתרומה, עכשיו בתרומה, תרומה נטמאה, אין איסור, קו הגבול הזה באדם לא קיים. עכשיו אומרים לנו, ממה אתה צריך להינזר? לא שאסור לך לגוע, אסור לך להתקרב בכלל, אסור לך לאכול, זה למדנו ממאה הדברים האחרים, אסור לך לאכול את מה? את מה שכבר קרב. תראו שזה מעמיק את ההבנה מה זה קורבן. קורבן זה דבר שקרב לפני השם, ודבר שקרב לפני השם אתה חייב לטפל בו בקטגוריות של הקודש, כמו שניגשים אל הקודש, איך? טהרה. זה מחבר עכשיו את מושג הקרבה אל, ה, אל, ה, אל, הקו, אל המושג של הקדושה והטהרה שמתנה אותו. חייבים טהרה כדי לגשת אל הקודש בדבר שיתקרב אל הקודש. זה בינזור מקוצי ישראל, זה הפשט, כל איש אשר יאכל את אשר יקרב, ככה צריך לקרוא את זה, אשר יקרב מכל אזרחם אל הקודש אשר קדישו בני ישראל, אשר, זה יאכל, אשר יאכל מה?
ישראל שאוכל את דבר שלא קרה אבל הוקדש,
אז הוא אכל הקדש.
אבל הוא לא
חייב את הכנס. לא, זה לא הקרד הזה. זה דין הקדש, אכלת הקדש, מעלת. מעלת, לומדים עכשיו מסכת מעילה, מעלת. מעלת.
אז למה קרד הרב?
לא הסברתי את זה, אני רק הסברתי מתי אתה חייב קרד ומתי לא. איפה הגבול?
אז
אחרי
שאתה יכול להקדיש
משהו. אמר לא הספקתי כלום.
היחיד שיכול להקדיש משהו
במזבח,
לא אדם ולא
כהן. למדנו מכאן שקודשי, מה שמקדיש אותם זה המזבח, זה מה שלמדנו, זו עד ההגדר. עכשיו אני דיברתי שעה, אתה סגרת את זה במשפט, שמעתם מה הוא אומר? עכשיו תראו איך זה חוזר לעיקרון העליון. אנחנו חשבנו כמו הטעות של הכהנים, שמי עושה את הקודש? אני. מה הכהן? כל הזמן עם האגו שלך, הכהן, כהן. חשבתי שאני, כי אני הקדשתי את החטאת הזאת, אני ידעתי את המנחה הזאת. עכשיו מתברר שלא, אם הכהן ניגש טמא לדבר לפני שהוא קרב אל הקודש, הוא לא עבר על איסור, כי המזבח הוא מקדש את הדבר. אכילת המזבח, האכילה העליונה, אם נותן אל הדבר שם קודש, ואם עם אלה גם שמה את הגבול שזה קודשים, זה למזבח, זה לכהנים, וזה אם זה שלמים, וזה אתה יכול לאכול. בסדר? כאילו מה, הדבר שיוצר את הגבולות, הוא מסרטט את הגבול איפה הקודש, הוא גם מסרטט מה לא קודש ומותר לישראל גם לאכול. בסדר? הוא עושה הבדלות. אבל החידוש שחידד יפה חגי הוא שמי שמקדיש זה המזבח, זה השם, לא אנחנו. וכמו שהכהנים טעו לחשוב שקודשים שלנו הנבדלים איתנו זה חולין שלהם, ובא התורה ואומר לא, תנזרו, תנהגו את דיני הקדושה, ככה היא אומרת לנו גם בקודשים עצמם. מתי הדבר נהיה קודשים? לא שאתה הקדשת אותו, כי אתה לא מקור הקדושה, אתה לא מקור הקדושה, רק שהמזבח אכל ממנו באכילה העליונה, רק זה שזה קרב להשם, אז הקודשים התקדשו, אבל אוטומטית גם סורטט, מה לא קודשים? זה בשר שלמים, זה אפשר לאכול, זה ככה, זה כתב. בסדר? צור פה, יש פה עוד הרבה מה ללמוד.
דוריון.
אה? תעתה.